הדיבורים שלנו בסוגיה מן הסוגיות הנלמדות בדף היומי לפי הלכה ברורה, ואנחנו פה נמצאים במסכת גיטין שיש בה, כפי שכבר ציינו, סוגיות מורכבות ולא כל כך קלות. וגם היום אנחנו ניגשים פה לאיזו סוגיה ששוב, מה שמאפיין אותה היא רצה לאורך כמה דפים. הנושא הוא לא מצטמצם בסוגיה אחת, אלא מופיע בכמה דפים. והנושא הוא לגבי, אם אפשר לומר, אדם ששולח שליח לתת גט לעבדו או גט לאישה או מתנה לאדם, או שהוא שולח פירעון חוב. כל הדברים האלה, יש לנו דיונים פה בפרק ראשון, והדברים נזכרים בפרק שני, נזכרים גם בפרק רביעי, ויש עליהם דיון לגבי כל הדברים, האם מתי השליח, כשהוא מקבל, הוא מיד זוכה, זה מה שיש דיון בגמרא, הולך כזכי, או תן כזכי, האם כשאני אומר לשליח, הולך את הגט הזה לאישה, או לעבד, או תוליך את המתנה הזו, האם בעצם האמירה הזו זה כבר נקרא שאמרתי לו לזכות ואולי הוא כבר זוכה מיד? אותו דבר אם הוא אומר תן גט זה לאשתי, האם הוא תן כזכי או במתנה? או כשהוא אומר זכי ממש, האם הזכייה הזו מועילה או לא, והוא כבר זוכה, וממילא האישה אולי אם הוא זוכה מתגרשת כבר מיד על ידי קבלת הגט אצל השליח הזה, כי בעצם השליח הוא שליח של האיש שהוא מינה אותו ולא שליח של האישה. האישה כשהיא שולחת גט שליח לקבלה, אם הבעל נותן לה שליח שהיא מינתה גט, אז בוודאי שעל ידי הקבלה הוא זוכה בגט והיא מתגרשת על ידי קבלת הגט אצלו. אבל כשהאיש שולח שליח והוא נותן לו את הגט, האם גם זה אפשרי שבקבלת השליח כבר יהיה מצב של גירושין? וזו שאלה שאנחנו יכולים לשאול במתנה ויכולים לשאול גם בעבד, כפי שהדברים מצוינים פה בדף המקורות. ואם אנחנו רוצים להתחיל, הרי אנחנו נלמד פה לפי דרכנו, ננסה ללמוד משהו מן הסוגיות הנלמדות. לכן הסוגיה הראשונה היא בדף י' עמוד ב' במשנה. כתוב שם, אומר תן גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי, אם רצה לחזור בשניהן יחזור. זאת אומרת, אם הוא נוקט בלשון תן גט זה לעבדי או לאשתי, אז דברי רבי מאיר, רבי מאיר אומר שזה לא כלום, לא נתפס שום דבר. חכמים אומרים בגיטי נשים, אבל לא בשחרורי עבדים. הם מחלקים בין גיטי נשים לשחרורי עבדים, שבגיטי נשים אז אנחנו אומרים שזה באמת הוא יכול לחזור, דיין הוא לא קרה שום דבר עדיין, כל זמן שהגט לא הגיע ליד של האישה, אבל בשחרורי עבדים הדין הוא אחר. אז זה בעצם המשנה הראשונה שעליה אנחנו דנים כשאנחנו לומדים את הסוגיה הזו. ויש פה דברים שדנים עליהם גם בעקבות משנה אחרת שנלמדת בדף י"ג עמוד א', וגם מתוך דברי ירושלמי שמובאים בתוספות, ומתוך כך מתחדשים לנו דברים הרבה. במשנה בדף י"ג אנחנו מוצאים שוב לשון דומה. המשנה אומרת, אומר תנו גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי ומת לא יתנו לאחר מיתה. אז יש כאן לכאורה בעיה במשנה הזו לעומת המשנה הקודמת. כי אם במשנה הקודמת ראינו שזה מחלוקת רבי מאיר וחכמים, שרבי מאיר אמר שהוא באמת יכול לחזור בו, זאת אומרת שהגט לא תופס עד שהעבד מקבל או עד שהאישה מקבלת, אבל חכמים סוברים שבעבד הגט הוא כן נתפס מיד, אז למה באמת חכמים מחלקים בין עבד לבין אישה? אז ההסבר הפשוט כשלומדים את הסוגיה כפשוטה ומסבירים, וזה בעצם כאילו מוסבר אפילו במשנה, ההסבר הוא שגט של אישה הוא נחשב לדבר שהוא חוב לאישה, כי אישה כשהיא מתגרשת זה בשבילה דבר של חוב, דבר של חובה, בעוד ששחרור אצל העבד זה נקרא דבר של זכות. ולכן היות שיש כלל שאין חבין לאדם אלא בפניו, אבל זכין לאדם שלא בפניו, לכן חכמים מחלקים בין עבד לבין אישה, שאצל האישה היא לא זוכה, היא לא יכולה לזכות בגט מיד, כמעט שזה חוב, עוד שהעבד כן יכול לזכות. אבל כפי שאמרתי, יש לנו פה בעיה עם המשנה השנייה. כי במשנה השנייה מה אנחנו רואים? שגם בעבד וגם באישה, אם הוא אומר תנו, אותו נוסח לכאורה, גט לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי, אז כתוב שלא ייתנו לך הרמיתה. למה לא? הרי העבד כבר השתחרר לפי חכמים. אז מה, אז האם נגיד שהמשנה הזו הולכת רק לפי רבי מאיר ולא לפי חכמים? הרי כאן לא נזכרת שוב המחלוקת בין רבי מאיר לחכמים. אז רש"י ותוספות על המקום בדף י' ג' נדרשים לעניין, והם אומרים שכיוון שרואים פה שלכאורה זה סתירה, צריך להגיד שיש הבדל, אפשר להגיד כמעט טכני, בין המשנה הראשונה למשנה השנייה. ומה ההבדל? שבעוד שבמשנה הראשונה מדובר שהוא אומר תן גט זה לעבדי, הוא נותן לו את הגט ממש ביד, הרי במשנה הזו הוא לא נותן לו את הגט ביד, אלא כאילו אומר, מניח את הגט, אומר לו תיקח את הגט ותביא. זאת אומרת, הוא לא נותן לו את הגט מיד ליד, ולכן הם אומרים שאפילו אם אתה אומר שכאשר אדם אומר תן כזכי, תן, זה נקרא כמו זכייה, ובדבר של זכות כמו בצל עבד, זה מועיל מיד, זה בתנאי שהוא באמת נותן לו את זה, הוא בעצמו מיד ליד. אבל אם הוא לא נותן לו את זה מיד ליד, אז אין כאן משמעות של רצון לזכות מיד, ולכן נשאר פה שהוא רק אומר לו תיקח ותיתן, ולכן תיקח ותיתן, לאחר מיתה כבר אי אפשר לתת, כי כבר אין גט לאחר מיתה. אז זה התשובה של רש"י ותוספות. רש"י ותוספות דברים חשובים מאוד, אבל אנחנו רואים פה שיש ראשונים, מה שאומר גדולי עולם, וזה מתחיל עם הריף קודם כל, שהוא לא הסכים לתירוץ הזה, והוא אומר שהלשון במשנה השנייה הוא ממש כמו בלשון במשנה הראשונה, ולכן הוא אומר, באמת צריך להבין, אם במשנה הראשונה אמרנו שלפי חכמים, אז כשהוא נותן גט לעבד, אז הגט כן מועיל מיד, והוא לא יכול לחזור בו, כפי שנאמר במשנה הראשונה. מדוע במשנה השנייה נאמר משמע שהגט לא חל, ורק יהיה רק גט כשהוא יקבל בידיים שלו אחר כך, ולכן אמרו שאין גט לאחר מיתה? בא הריף ומתרץ, אומר יסוד גדול, אומר הריף יסוד גדול, שמה שנאמר גם במשנה הראשונה שלפי חכמים שטר שחרור של העבד כן תופס, זה לא שזה תופס לגמרי, אלא שזה רק מועיל שהוא לא יוכל לחזור בו, אבל השחרור בעצמו נכנס לתוקף רק שזה יגיע לידו של העבד. מין חידוש גדול שהריף אומר, והרמב״ם מסכים עמו, וגדולי עולם מסכימים עמו, וזה חידוש באמת גדול, ושלכאורה, מה נפשך? אם הוא לא יכול לחזור, זאת אומרת שהגט כבר שחרר. אם הגט כבר שחרר, אז למה אתה אומר שעוד לא השתחרר? ובכל זאת הריף עושה חלוקה. אני נתתי את השטר שחרור, שזה נקרא גט לעבד, נתתי לו לשליח, ותן כזכי, זה נקרא זכייה לעבד, וכיוון שזה זכייה, וכיוון שזה זכייה לעבד, לכן אני כבר כאילו זיקיתי לו, אני לא יכול לחזור, אבל הוא לא נכנס לתוקף עד שהשטר מגיע לידו. זאת אומרת, חלוקה בין השחרור בפועל לבין העובדה שהוא כבר זיקה. זה חידוש גדול שיש הרבה המפרשים ולמדנים שעוסקים בסוגיה הזו והמילים להסביר את העניין הזה, למה באמת זה ככה ואיך מבינים דבר כזה, והדבר הזה באמת צריך בירור ולימוד. יכול להיות שאפשר למצוא קצת דברים והסבר בדברי הקצות החושן בסימן קכ"ה במקור שאנחנו מציינים פה בדף המקורות, שזה באמת קשור למצב כזה שאדם לא יכול לחזור ועדיין אין שחרור, וזה דבר שאינני יודע אם אפשר פה להסביר את כולו בעומקו. אבל אני רוצה, אחרי עצם הצגת העניין הזה, מה שלמדנו מכאן, למדנו ככה, שכאשר אדם אומר תן, אז אנחנו אומרים שזה בעצם תן כזכי, וזה בעצם המשמעות של הדברים, שזה מועיל שהוא לא יוכל לחזור בו לפי הריף. אבל הפירוש הוא שהוא עדיין לא זוכה, בפני שהוא באמת עדיין, הוא אומר לו תן. הרי בסופו של דבר הוא אומר לו תן, הוא לא אומר לו תזכה, הוא אומר לו תן. וכיוון שהוא אומר לו תן, אז הוא בעצם אומר תביא לו. אז כאילו מצד אחד הוא כבר זכה, מצד שני הוא לא זכה. זאת אומרת שהוא מתפקד בתפקיד כפול, בתפקיד שהוא כאילו ממלא כשליח של הבעל להביא את הגט לעבד או לאישה, אבל התפקיד הכפול הוא גם לזכות בעצמו עבור האישה באופן כזה שהוא לא יוכל לחזור בו, והדברים כפי שאמרתי הם עמוקים. אבל עומקם של הדברים וההבנה שיש פה איזה תפקיד כפול, זה בעצם מביא אותנו גם ללימוד של שיטות אחרות פה בסוגיה, שהדברים הם באמת עמוקים. תוספות, כשלומדים את המשנה הראשונה שהזכרנו, שיש הבדל בין עבד לבין אישה, שבאישה זה תמיד נקרא חוב, ובעבד זה נקרא תמיד זכות, תוספות מביאים ירושלמי. תוספות מביאים ירושלמי, ירושלמי שואל, זה נכון שבדרך כלל עבד כשמשתחרר זה זכות או לא, וזה נכון שבדרך כלל כשאישה מתגרשת זה חוב אולה, אבל יש הרבה פעמים מצבים אחרים, יש הרבה פעמים שהאישה מאוד רוצה להתגרש, מסיבות כאלה או אחרות, ואז במקרה הזה אתה גם תאמר שזה חובה? הרי זה לא נראה שזה יהיה חובה, זה בעצם היא תשמח שהיא כבר מתגרשת, אנחנו יודעים שפעמים הרבה האישה רוצה להתגרש והיא מחכה כבר לרגע, אפילו המיוחל שהיא תתגרש. אז איך אנחנו יכולים להגיד באופן גורף שתמיד הגט הוא כאילו חוב, היא לא יכולה להתגרש על ידי נתינת הגט לשליח, שתמיד יש הבדל בין אישה לעבד? אז הירושלמי באמת אומר שצריך להגיד שיש סברה אחרת. והדברים הם, כמו שאמרתי מקודם, דברים עמוקים מאוד, מופיעים פה בתוספות. התוספות אומרים, אם אני אציין את מה שהוא אומר בירושלמי, הירושלמי אומר שאצל הגט יש הבדל בין גט לבין שטר שחרור של עבד. לא סתם בגלל המצב הכללי של זכות וחובה, אלא שהאדם שולט על העבד שלטה, אפשר להגיד, מלאה. שהוא יכול למשל גם להעביר את העבד למישהו אחר בעל כוחו של העבד. זה דבר שבכלל הוא יכול לעשות דברים עם העבד כרצונו. אדם לא יכול לעשות באותה צורה אצל אשתו. זאת אומרת, אין לאדם שליטה על האישה כביכול, שהוא שולט בה לגמרי, שהוא יכול להעביר אותה ולעשות אותה כרצונו. יש דין של גט, אבל הוא לא יכול לעשות בה כרצונה. וממילא מה יוצא מכאן? שהוא לא יכול לתת לשליח את הגט, וגם בבד בבד לגרום לכך שהוא יהיה גם שליח של האישה שהיא תזכה עבור. הרי מה אמרנו? שיש פה תפקיד כפול. יש פה תפקיד של מצב אחד שהוא שליח שלו, תן גט זה לאשתי, ומצד שני אנחנו רוצים לדון שאולי זה גם יהיה תן כזכי, דהיינו שהוא כבר זוכה עבורה. זוכה עבורה זה בעצם דבר שאתה לא יכול לעשות, זה היא יכולה לעשות, מישהו שיזכה עבורה, אבל לא אתה, אתה לא יכול לעשות. את התפקיד הכפול הזה אתה לא יכול לעשות. כפי שאמרתי, אלה דברים עמוקים מאוד שקשורים ליסודות גדולים בדיני שליחות ובדיני גיטין, וכפי שאני רואים, נקודת המוצא פה היא בתוספות הזה על פי הירושלמי. אבל אם אנחנו נלמד עוד, אנחנו נגלה עוד דבר יותר מעניין, שאותו דבר שאנחנו אומרים לגבי גט, וזה מסביר לנו הלכות נוספות, שגם במתנה, אם אדם למשל לוקח מתנה ורוצה לשלוח למישהו אחר ואומר לו תן מתנה זו לפלוני, אז לכאורה מתנה זה זכות או חובה? בוודאי שמתנה זה זכות, אז מה יותר ברור מזה שמתנה זה זכות שהוא כבר יזכה על ידי עצם הנתינה הזו? ובכל זאת אנחנו נגלה, וזה מופיע פה בתוספות בדף י"ב עמוד א' למעלה, וזה מופיע כהלכה בגמרא בדף ל"ב עמוד ב', שם כתוב ששליח מתנה כשליח הגט. הגמרא אומרת שליח, בחורה, מה הקשר בין גט למתנה? גט זה דבר שזה בעל כורחה, וזה דבר שזה חוב אולה, ואילו מתנה זה תמיד זכות של בן אדם. בכל זאת שליח מתנה כשליח הגט, כי גם מתנה האדם צריך כאילו לרצות לקבל את המתנה, להפך. במתנה האדם צריך לרצות לקבל את המתנה. אני לא יכול בגלל זה לרצות בשבילך. אז אם אני אומר למישהו תן, אני לא יכול בעד בבד לגרום לכך שהוא גם יהיה באותו רגע גם זוכה עבור מקבל המתנה, מפני שהוא לא יכול לשמש באותו תפקיד כפול כפי שאמרנו. אני אומר את זה, ואני יודע שהדברים הם קשים ולא קלים, אבל כפי שאני אומר תמיד, אלה סוגיות לא קלות, צריך את זה, כמו שאומרים, ללמוד ולעיין. אני יכול רק לרמוז לכך שיש לנו גמרא גם בדף כ"ד וגם בדף סמך ג' שאומרת, מושג שקוראים לזה, ששליחות לא, שליחות מועילה רק כאשר חזרה שליחות אצל הבעל. יש איזה מין כלל כזה. מה זה שליחות? שליחות זה כשאני שולח מישהו והוא ממלא את השליחות שלי. כשהוא גומר את השליחות הוא בעצם לא עשה שום דבר אחר. הוא יכול לבוא ולהגיד לי, מילאתי את שליחותך. וזה בעצם התפקיד שלו. ברגע שהשליח אמור למלא תפקיד כפול, ברגע שהשליח אמור למלא תפקיד כפול, על זה נאמר לא חזרה שליחות אצל הבעל. בדף כ"ד הגמרא אומרת את זה, ובדף סמך ג' הגמרא אומרת את זה. לא יכול למלא את התפקיד הכפול, כי ברגע שהוא עושה את התפקיד הכפול, הוא ממילא גורם לכך שהוא בתור שליח, במקום לחזור אל הבעלים, השולח, ולומר לו, שמע נא עשיתי את מה שאתה אמרת, אתה הרי לא אומר את זה. כי אתה בינתיים גם עשית תפקיד נוסף. וכיוון שעשית תפקיד נוסף, אתה, השליחות שלך לא באה לידי מילויה. כך אנחנו אומרים בגמרא בדף כ"ד. ובהחלט אפשרי שכאשר אדם נותן גט לאישה, או שהוא נותן אפילו מתנה, ואומר, תן את זה לפלוני, אז אנחנו אומרים, שאני אומר מצד אחד תן, דיינו תביא. מצד שני אנחנו אומרים תן כזכי, מנסים לומר תן כזכי, כי הרי זה זכייה, הוא יכול לזכות לו כבר, מי לא רוצה לזכות במתנות? אבל אם הוא יזכה במתנה, אז הוא ימלא את התפקיד הכפול הזה. התפקיד הכפול הזה, משמעות שלו, שהוא לא מסיים את השליחות רק בשליחות. אלא הוא מסיים כרגע את השליחות על ידי מילוי תפקיד נוסף, שהוא כבר לא יכול להגיד עשיתי את השליחות, כי אתה בעצם עשית דברים נוספים. וכשיש מצב כזה, השליחות בכלל אין תוק, הוא לא יכול לעבור לידי כך. ומשום כך, יש בהחלט דעות, כפי שאפשר לראות במראי מקומות כאן, בשולחן ערוך, שזה בעצם דעת התוספות, ששליח מתנה הוא כשליח הגט, שאם אדם אומר תן מתנה, הוא לא זוכה עד שהמתנה תגיע לידו. השליח לא יכול לעשות את זה. דברים, כפי שאמרתי, עמוקים, נלמדים פה מהסוגיה, שהיא סוגיה נמשכת ונלמדת לאורך כמה דברים. הולך כזכי, תן כזכי, וזכה בעצמו, שזו שאלה שצריך לדון בה גם לגבי עבדים לחוד, גם לגבי גיטי נשים, וגם לגבי מתנה, והדברים צריכים לימוד ועיון, וכפי שאני אומר תמיד, תן לחכם ויחכם עוד.